עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
שלוש FM, 104.5 FM, יום שישי. כמנהגנו מדי יום שישי, אני כאן איתכם. על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגירה, או סגורה, או לרופא לא הייתה סבלנות, או כל סיבה שלא תהיה. אני רפי קרסו, ואיתי עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראים על הדיגיטל עדן בן ארי, אחראי על הלייב אליעזר בן יהודה, האחראי על השידור ב-103 FM אורן לודין וב-104.5 FM מטל נברו, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103, ואפשר לשלוח וואטסאפים קצרים ל-054-70-103-70. זהו, המצב הוא אותו מצב, אנחנו במצב, טוב, בואו לא נגדיר אותו, כל אחד יגדיר אותו כפי שהוא מרגיש, כפי שהוא רוצה. צריכים להיות אופטימיים, ונהיה אופטימיים יותר. האיטלקים יש להם מושג ששואלים אותך מה שלומך, אם אומרים יותר טוב מאתמול ויותר גרוע ממחר. כלומר, יותר טוב מאתמול, כי אתמול היה יותר פחות טוב, ויותר גרוע ממחר, כי נקווה שמחר יהיה עוד יותר טוב. זהו, בואו ונתחיל, ומי איתנו על הקו. הלו?
הלו, צהריים טובים.
צהריים מצוינים, אם יש לי הכבוד.
מדברת אדווה, בת 47.
כן, אדווה, אני איתך.
רציתי לשאול בקשר, יש לי פוליפים באף.
כן.
והם לא רק גדולים, כבר בדרגה 4. וממש רואים אותם. זאת אומרת, אם אני מסתכלת, במראה אני רואה.
אין ברירה, אלא לנתח.
כן, זהו, זו השאלה שלי, שאני... האמת היא שזה מזמן כבר החליטו, הרופא, מזמן, לפני זה מזמן, לפני 5 שנים אפילו, אמר לי, יצחה ללכת מהר לנתח, ופחדתי, כי... פחדתי, כי
השאלה
אם אני, אני, לא כדאי להשאיר את זה, נכון? כאילו, זה יכול להזיק
לטווח ארוך? תראה, א', זה מפריע לנשימה.
נכון.
הנשימה שלך היא לא טובה. עכשיו, את לא יודעת איך את נושמת בלילה. יכול להיות שבלילה יש לך הפרעות נשימה בשינה, שזה פחות טוב. ויש לך לחץ דם?
לא, אני נושמת כבד, זה נכון. אז כמו איזה בן אדם מבוגר, אני נושמת, מה זה כבד?
אז תקשיבי, יש עניין של איכות חיים, ויש עניין של בריאות. הניתוח הוא לא ניתוח מי יודע מה, זה ניתוח שלא, את לא צריכה להיכנס לחרדה מהניתוח הזה. ונקו לך את זה, יטפלו בזה. זה גם, את אומרת שגם רואים את זה, אז זה גם אסתטית לא יפה.
רואים את זה, אני רואה את זה, זאת אומרת, אם אני...
אם את מרימה את הראש, ומסתכלת עמוק, אבל... אני, תקשיבי, אני חושב שכדאי בואי עזבי את החלק האסתטי, נדבר רק על החלק הבריאותי. את מתקשה בנשימה, איכות החיים שלך פחות טובה. לפעמים שאת נושמת גם שומעים את הנשימה שלך.
כן, אני נושמת כבד.
את נושמת כבד, נו, אז זה סימן שזה לא טוב. את גם מתאמצת יותר בנשימה.
כן, נכון, נכון. אני לא מריחה גם, הפסק לי גם להריח בגלל האלרגיה, אני לא מריחה בכלל.
זה לא בגלל האלרגיה, זה בגלל הפוליפים והאלרגיה. אני חושב שאת חייבת לעשות ניתוח. חייבת לעשות ניתוח, ואין לך מה לפחד, זה לא מי יודע מה איזה ניתוח לב פתוח. גם אם ניתוח לב פתוח, גם אם ניתוח לב פתוח לא צריך לפחד היום. אבל זה, אני הייתי אומר לך, תלכי לרופא אף אוזן וגרון, תקבעי תור לניתוח, תגמרי עם זה כמה שיותר מהר, ותרגישי פתאום אישה צעירה ב-20 שנה ובריאה ב-30 שנה.
אני קבעתי, יש לי
טרום ניתוח, תעשי את הטרום ניתוח ותלכי לניתוח ואל תחששי.
ואני חושב שזה לא יפריע, יש לי גם לימפוציטים נמוכים.
אל תדאגי, בטרום ניתוח יבדקו את הכל, יראו את הכל, יראו מה שלא בסדר, אם לא בסדר ידגימו, את תצטרכי לעשות...
המוגלובין נמוך, המוגלובין שלא ישפיע,
אתה יודע? את מאבדת הרבה דם במחזור או שהמחזור פסק כבר?
לא מאבדת בכלל דם וכל כך הרבה דם, לא אני חלשה, מרגישה חלשה, יש לי
מוגלובין
12
לאישה, זה לא נורא. זה לא נורא.
זה לא נורא?
זה גבולי, זה הגבול, זה הגבול התחתון, אבל זה לא נמוך ממש שצריך להפחיד. סך הכל זה לא ניתוח גדול, זה לא ניתוח מסוכן, זה ניתוח שעושים אותו בהרדמה כללית כדי שלא... כי צריכים להגן על ה... לא, עושים אותו בהרדמה כללית, אבל הרדמה, הניתוח הוא קצר יחסית, מנקים לך את האף מכל הפוליפים, פתאום תתחילי לנשום, פתאום תראי שהחיים הם אחרים, פתאום תפסיקי להשמיע רעשים, פתאום החמצון שלך יהיה יותר גבוה.
יפה. ומה זה אומר שה-CK גבוה זה קשור?
CK גבוה לא קשור בדרך כלל לזה, זה יכול להיות קשור למאמץ גופני שאת מתאמצת כשאת נושמת. זה יכול להיות קשור לזה, זה יכול להיות קשור לפעילות גופנית, זה יכול להיות קשור לחבלה, זה יכול להיות קשור לפעילות שרירית, זה יכול להיות קשור להרבה דברים, זאת לא בדיקה ספציפית שאומרת שדבר אחד לא בסדר. תלכי לניתוח, תהיה שקטה, שיהיה פשעה טובה, ותרגישי אחרי הניתוח שאת בן אדם חדש, אדווה.
תודה לך, רק תשאל אותך עוד דבר על משהו אחר.
בבקשה.
בקשר לחוסר סידן, יש לי חוסר סידן,
יש לך חוסר סידן או יש לך אוסטאופורוזיס?
יש לי אוסטאופורוזיס.
אה, זה לא חוסר סידן. לא בהכרח חוסר סידן. יש לך חוסר סידן בעצמות.
כן, כן, בעצמות.
כן, לא, כי חוסר סידן גם יכול להיות בדם.
אבל בדם אמרו שזה לא כל כך רואים.
בדם אף פעם לא רואים, כי ברגע שחסר בדם, הדם מושך מהעצמות. יש לנו מחסן של סידן בעצמות. אם יש לנו חסר, מחסן של סידן בעצמות. אם חסר לי סידן בדם, אדם לוקח מהעצם. עכשיו, חוסר סידן...
נראה לי בדם חסר לי.
לא, לא, אני חושב שבדם לא חסר לך, אלא בעצמות חסר לך. איזה בדיקה עשו לך כדי שלקבעו את החוסר סידן?
עשו לי את זה מזמן האמת, אני לא חזרתי על זה.
למה את מזלזלת בבריאות שלך, הדבר?
אתה צודק, אני
צריכה... לא, תראי, את היום את 47, שזה גיל ביניים. אם את שומרת על עצמך ומטפלת בעצמך, יש לך תוחלת חיים גדולה, ארוכה וטובה. אם את מזניחה את עצמך, את בעוד 10 שנים תהיי קליקרית.
לא,
חס וחלילה. נו, אז זהו, זה הזמן לטפל בזה, או זה הזמן ללכת לבדיקות פעם בשנה, לבדיקות כלליות, זה הזמן ללכת לגניקולוג ולראות שהכל בסדר, זה הזמן לבדוק למה יש לך CPK גבוה, למרות שאני לא יודע כמה הוא, זה הזמן לראות אם יש לך אוסטאופורוזיס, או יש לך קלציום נמוך בדם, או שהוא בעצמות. זה סימן... השלגן
שלי גבוה, לעומת, זה קשור בכלל.
הכל קשור לכל.
ה-CK זה 162, דרך אגב.
מה?
ה-CK זה 162.
הוא גבוה.
גבוה, נכון?
כן. תקשיבי, את צריכה ללכת לרופא, לעשות בדיקות כלליות, תלכי לתרום ניתוח, יתנו לך רשימה של בדיקות, תעשי את הניתוח, תתחילי לטפל בעצמך, הגיע הזמן. זה הגיל. זה הגיל. כן. גיל 50 מגיע, וזה הגיל.
נכון.
כי אם מתחילות מחלות, אחר כך יותר קל למנוע מחלות מאשר לטפל בהן. אנחנו מאמינים, אז זהו.
לא, רגע, אבל בקשר לאוסטאופורוזיס, אני ככה, שאלה אם זה, אני כל יום אוכלת יוגורט, ופעמים בשבוע שתי פרוסות גבינה צהובה, ומדי פעם ביצים, ואני לוקחת גם תוסף כזה של תוסס בכוס 500 מיליגרם פעם ביום.
תוסס בכוס 500 מיליגרם פעמיים ביום זה ויטמין C עד כמה שאני יודע.
לא, קלציום,
קלציום סנדוס. קלציום סנדוס עם ויטמין סי, כן. זה נכון, יש קלציום סנדוס עם ויטמין סי שהוא תוסס בכוס. כן, בטעם, בטעם אני... תפוז.
נכון, נכון.
כן.
אז את זה אני לוקחת פעם ביום.
תקשיבי.
זה יכול לחסות את זה?
לא, זה לא מספיק, זה לא מספיק. את צריכה לקבל גרם וחצי של סידן ביום.
מה שאת צריכה... אם פעם אני לוקחת את התוסף פעמיים ביום,
עזבי, תקשיבי, אל תנסי להיות רופאה של עצמך. תקשיבי, תקבעי תור לאנדוקרינולוגית. היא תשלח אותה, או שהרופאה תשלח אותך לצפיפות עצם חוזרת, שתהיה לך בדיקת תקינה עדכנית מעכשיו. אם הבדיקה הזאת תבקשי הפניה לאנדוקרינולוגית, אם הבדיקה תהיה בסדר מבחינת צפיפות עצם, אין בעיה. אם יהיה לך אוסטאופניה או אוסטאופורוזיס, כלומר ירידה בכמות, בצפיפות של העצם, תבקשי הפניה לרופא מומחה בתחום, ותקבלי הנחיות גם לתזונה, ואולי גם לכדורים, ותקחי אותם ותשמרי על עצמך, כדי שלא תתפרקי בגיל 60 או 70.
כן, זה בעיה. אוסטאופניה זה גם כן צריך...
אוסטאופניה זה שלב לפני אוסטאופורוזיס. אוסטאופניה זה חוסר, זה ירידה בצפיפות עצם שהיא משמעותית.
כן.
וכשהיא מגיעה לגבול יותר גדול, זה כבר אוסטאופורוזיס.
וגם פה צריך, באוסטאופניה גם צריך אנדוקרינולוגית, נכון?
כן, כן, זה אותה מחלה. אותה מחלה בשלב הראשון ובשלב השני.
כן, כן.
בסדר הדבר?
בסדר, תודה רבה
לך. אז קודם כל יש לך ללכת לבדיקות, קודם כל את הולכת לתום ניתוח, את עושה את כל הבדיקות, את הולכת לרופאת משפחה, מטפלת בכל הדברים האחרים, ואת קובעת תור לבדיקת צפיפות עצם שנקראת דקסה, הרופאה תדע לשלוח אותך, ואת הולכת לאנדוקרינולוגית.
בסדר גמור.
ואם לא יבוא שוטר וירביץ.
לא.
שוטרים לא מרביצים, חוץ מאשר בתקופות שאנחנו, תקופות חשוכות שלא נדבר עליהן. אוקיי?
בסדר, תודה רבה לך.
כל טוב, יש לך שיעורי בית, תרשמי לך את זה, כי אנחנו נוטים לדחות דברים.
כן, כן, אני נוטה לדחות דברים, נכון.
אני יודע, אני רואה לפי ההתנהלות שלך שאת דוחה דברים. אל תגלי לאף אחד, גם אני קצת.
כן.
אוקיי.
תודה רבה.
להתראות, כל טוב.
שבת שלום.
שבת שלום ומבורך. כן, ומי איתנו? הלו?
שלום.
וברכה.
צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
שמי ידידה ואני בת 72.
כן, ידידה.
ואני רוצה להבין מה זה איסכמיה LAD ואיך זה משפיע על האדם.
על האדם ועל הלב. נכון?
עליי.
עלייך. תראי, איסכמיה זה מצב שבו חמצן לא מגיע מספיק לאיבר. עכשיו, אם החמצן לא מגיע לכלי דם במוח, יש איסכמיה של המוח, של אזור מסוים ספציפי במוח. אם חמצן לא מגיע מספיק ללב, יש איסכמיה של אזור מסוים בלב, חוסר חמצן לאזור מסוים בלב. הגוף שלנו, הרקמות שלנו, חיות המזון שמזין את הרקמות בגוף, ישנן שני מזונות, סוכרים וחמצן. אז אם יש ירידה ברמת החומצן, הסוכר לרקמה, או אם יש ירידה ברמת החמצן לרקמה, הרקמה לא מתפקדת טוב וניזוקה. הנזק יכול להיות נזק קל, והנזק יכול להיות נזק קשה. באיסכמיה, בדרך כלל, יש נזק קל, האיבר סובל. ואצלך אני מניח שמצאו את האיסכמיה בבדיקת לב.
כן.
כן, כלומר, אחד האורקים בלב לא מזרים טוב מספיק לאזור מסוים בלב, ולכן צריכים להתייחס לזה. או על ידי צינטור, בדרך כלל על ידי צינטור, ופתיחה של האורק, כדי שהאיסכמיה, כלומר, שלא תהיה היצרות, שיגיע הרבה דם לאותו אזור, וימנע סיבוך, כי אם תהיה סתימה של אותו אזור, אז יהיה התקף לב?
לא, אני חולת סכרת.
כן, זה גורם סיכון, כן.
50 שנה.
כן. סכרת מסוג אחד, אני מבין.
מה?
סכרת נעורים.
לא, לא.
סכרת מסוג 2 מגיל 50?
כן, 2.
מגיל 50? סליחה, מגיל 20?
בדיוק.
אוקיי.
וואי, איך אתה קולע בול.
לא, אני לא קולע בול, אני פשוט יודע כמה זה 72 פחות 50.
כן. כן, לא שמתי לב, כן. אז כן, מגיל 20, ואני מטופלת באינסולין.
כן.
עשיתי אקו לב במאמץ, ויצא בסדר. ואקו לב שעושים...
במיפוי לב, במיפוי לב ומאמץ מצאו את האיסכמיה.
כן. והראשון, לפני אקו לב במאמץ, גם הכניסו אותי לאיזה מכונה, לא יודעת איך קוראים לזה, ואז גילו את האיסכמיה.
אוקיי.
אני לא יודעת אבל איך להתייחס לזה.
זה הרופא הקרדיולוג, לפי הגודל של האיסכמיה ולפי כמות של הנזק, יחליט אם את צריכה לעבור צינטור ולהכניס לך שם סטנט, שזה כנראה מה שיציעו, או רק לעקוב אחרייך. אם האיסכמיה היא קלה ורק במאמץ גדול, ודם מגיע ללב בצורה... מה, תראי, יש לנו כלי דם, יש לנו צינור דם, שדרכו עובר דם. עכשיו, לפעמים הצינור הזה מתחיל להיסתם, כי כשיש סכרת, סכרת היא גורם סיכון לסתימה של כלי דם. עכשיו, את מכירה את הבעיה שלפעמים בצינורות של מכונת הכביסה מצטבר סידן וסותם אותם? אותו דבר קורה בכלי הדם שלנו. אז אם אחד מכלי הדם בלב, היצר, הוא במקום הכותר הגדול שמזרים דם ללב, הוא נעשה יותר ויותר ויותר צר, מגיע לרקמה של הלב פחות ופחות דם. אז אם היצרות היא קלה, אפשר לתת לך תרופות להרחבת כלי דם, אפשר להוריד לך קולסטרול עם סטטינים, אפשר להגיד לך לעשות פעילות גופנית ולעקוב אחרייך. אם הסתימה היא גדולה ומהווה סיכון, יציעו לך לעשות צינטור ולהכניס סטנט שזה קפיץ כזה, שהוא תומך ופותח את כלי הדם, והסתימה תיפתח.
אין מצב לאירוע לבבי בעקבות זה?
בעקבות זה לא, זה כדי למנוע התקף לב. אירוע לבבי יכול להיות אם לא תעשי שום דבר והסתימה גדולה. לכן עושים לך את הבדיקות. ולכן, לפי התוצאות, יחליט הרופא אם כדאי לעשות צינטור, או אם מספיק לתת לך טיפול תרופתי כדי למנוע שזה יסתם יותר.
הבנתי.
ואפשר
עוד שאלה קטנטונת?
ודאי.
בגלל שאני יכולה לסכרת... יש לי, אני לא יודעת אם זה מהסכרת, יש לי גירודים איומים באזור המותן, בגב, המותן שלנו.
כן.
באזור הגב, למטה.
באזור מסוים מוגדר?
איפה שהחגורה של המכנסיים, בדיוק שם בגב.
תראי.
לא, לא מקדימה, מאחורה.
עכשיו, את שמת לב עם הצבע, את הסתכלת וראית עם הצבע של האור באותו אזור...
לא, זהו, אני חשבתי בהתחלה שזה שלבקת חוגרת.
לא, לא, אבל הצבע של האור השתנה, הוא יותר חום?
לא, 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 שום דבר רגיל, אבל זה מגרד בצורה איומה, איומה, עם שתי כפות ידיי אני מגרדת.
את פציעה?
זה נורא, נורא, פשוט נורא.
תראי, יכולים להיות כמה דברים. הדבר השכיח ביותר שיש שם פטריה. ואז הטיפול הוא במשחה נגד פטריות באופן קבוע, יומיים במשך...
אני עשיתי לעצמי את הקביעה בעקבות הגירות?
לא קביעה.
מה?
פטריה.
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 היא לא נראית לעין?
לפעמים היא לא נראית, ואז את מגרדת ולא רואים את זה. אבל זאת יכולה להיות. את אישה שמנה?
לא, אני רזה מאוד.
את רזה מאוד. אז יכול מאוד להיות שהאזור של החגורה, שיש שם לחץ, את מזיעה הרבה?
לא.
לא. תראי, צריך רופא אור לראות את זה, כי הדבר השכיח ביותר זה משהו פטרייתי, או משהו זיהומי, שעם משחה אפשר לפתור את זה במשך כמה זמן. אפשרות אחרת, שאת זה צריכים לראות שהיא מאוד מאוד נדירה, ישנה מחלה שנקראת נוטלגיה פרסתטיקה, שזאת מחלה שהיא אזור מסוים מוגדר עם גירוד מאוד מאוד חזק, שבדרך כלל במחלה הזאת יש שינוי של צבע האור. אבל זה מצב מאוד, מאוד נדיר. אז צריכים ללכת לרופא אור, רופא האור יראה. בינתיים את יכולה לבקש מהרופא משחה שנקראת דרמה קומבין. והמשחה הזאת, למרוח אותה. דרמה קומבין, תבקשי מהרופאה שתרשום לך אותה, תמרחי אותה באזור, יש אותה גם בקרם וגם במשחה. בלילה את יכולה לשים משחה, וביום קרם, הקרם נספג ולא לא משאיר כתמים, והמשחה היא יותר שומנית. ולראות אם זה עובר או לא, אבל זה לא במקום ללכת לרופא אור, או שייתן לך את ההבחנה, אבל עד שיש תור לרופא אור, לוקח זמן.
כן.
בסדר?
בסדר.
סביר להניח שזה פטריה.
אני מקשיבה לך כבר 35 שנים.
אוקיי.
אין על 103 FM, אין.
כן, רק 103 FM לא קיים 35 שנה, אבל זה פרט טכני, לא חשוב. אבל אני פה יותר מ-20 שנה, זה נכון.
אוקיי. תודה רבה.
כל טוב ידידה, כל טוב ידידה. להתראות, כן, ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום, צהריים טובים, פרופסור
קרסו. צהריים מצוינים.
שמי אסתי, ואני בת 74.
כן, אסתי.
עשיתי שבוע אוטרוסאונד לצפיפות עצם.
כן.
המדדים הם...
אולטרסאונד לצפיפות עצם הזה בשורש כף היד.
גם, כן. נכון, גם וגם גם מפרק ירך ועמוד שדרה.
עמוד שדרה לא עושים בדרך כלל באולטרסאונד, אלא עושים בבדיקה שנקראת דקסה ברנטגן.
כן, נכון, דקסה.
אוקיי,
נכון, דקסה,
כן.
נכון.
שכבת על מיטה כן. עם כמות מאוד קטנה כן. של רנטגן, זה לא מסוכן, כן.
כן, אז זה הדקסה הזה, כן.
כן.
עכשיו, המדדים הם בתחום האוסטאופניה.
אוסטאופניה, כן.
בבדיקה מלפני שנתיים יש כזה מגמת ירידה.
מגמת ירידה, אני... כלומר יותר גרוע.
נכון, נכון.
בסדר.
אני לא רוצה להגיד החמרה, זה נשמע מדי...
לא, לא, יותר גרוע קצת, גם עברו שנתיים, נכון, בת 74, נכון. אז אם זה משהו קל זה סביר.
כן. עכשיו, אני לוקחת ויטמין D, אלף כן. יחידות שתי טיפות, והתחלתי סידן.
כן.
לגבי פעילות גופנית, לא כל כך, בעיקר ריקודי עם פעמיים בשבוע.
זה חשוב מאוד, זה טוב מאוד, ריקודי עם פעמיים בשבוע זה מצוין, כי הדילוגים והקיפוצים mm-hmm. הם מאוד מאוד טובים לצפיפות העצם. אז יכול מאוד להיות שדווקא הירידה הקלה היא בזכות זה, ותמשיך ריקודי עם, אפילו הייתי ממליץ 3 פעמים בשבוע. לא, לא, זה פעילות מצוינת, גם ללב, גם לגוף, גם לאוסטופורוזיס, כן.
עכשיו השאלה שלי, האם במצב הנוכחי יש צורך בתרופה, או פשוט להמשיך במעקב?
תראי, קודם כל, אני צריך לראות כמה הירידה, וכמה הירידה בשורש כף היד, כמה בצוואר הירך, וכמה בגב. כי לראות, כי יכול מאוד להיות שיש אוסטאופניה בשורש כף היד, ויש אוסטאופורוזיס בצוואר הירך. אבל מה שהייתי מציע לך, עכשיו, השאלה אם באמת ויטמין D2000 וסידן זה מספיק, אני לא יודע. כדאי ללכת פעם בכמה זמן לרופא אנדוקרינולוג ולקבל את הדעה שלו. את אוכלת מוצרי חלב?
כן, הרבה.
הרבה?
כן.
את יודעת כמה סידן את יכולה לעשות חישוב לפי, זהו, כמה גבינה את אוכלת ביום? נגיד קוטג' או את אוכלת גבינה לבנה?
כן, או גבינה צהובה.
כמה גבינה צהובה? כמה פרוסות ביום?
לפחות 3.
3 ביום?
כן.
אז סביר להניח שאין לך חוסר בסידן בדיאטה.
וגבינה לבנה אני אוכלת כל הזמן.
אוקיי, אז...
עכשיו, אז...
ההצעה שלי היא בכל זאת, מאחר וכדאי שיראו את התוצאות, וכדאי שתהיי במעקב, הייתי מבקש תור לאנדוקרינולוגית, מראה לבא אליה עם בדיקת הדקסה, בודק ובודק עוד פעם, רמת ויטמין D בדקו לך בדם?
לא, עכשיו לא.
אז כדאי לבדוק לך, לפני שאת הולכת לאנדוקרינולוגית, רמה של ויטמין D, ושבוע לפני או 5 ימים לפני שעושים לך בדיקת הדם, להפסיק לקחת ויטמין D.
כן, ברור.
כדי שלא יבדקו לך את הוויטמין D שלקחת יום קודם.
נכון, נכון, בסדר. ברשותך שאלה
נוספת
קטנה. יש לי כאבים בלילה בעצמות, בזמן מנוחה. אני קורא כזה בעצמות, כי כשאני נוגעת שריר זה לא כואב. במשך היום...
איפה בעצמות? יש לנו עצמות בכל הגוף.
כן, לא, באגן וברגליים. ובמשך היום אין לי כלום, בפעילות אין שום דבר, זה רק בלילה בזמן מנוחה. עכשיו הרופא המשפחה נתן לי לעשות בדיקות דם, ואין תקינות, והוא אמר שהוא לא מודאג. זהו, אז השאלה, איזה עוד בדיקה אפשר או צריך או מומלץ?
תראי, אם זה כאבים דיפוזים שקשורים לחוסר תנועה, אז אין מה לעשות הרבה, אלא לעקוב. אם את הולכת לאנדוקרינולוגית, כדאי שתראה, יכול מאוד להיות שזה קשור. את עושה פעילות גופנית, כי את רוקדת.
כן, כן.
אז זה לא יכול להיות שזה כאבי שרירים?
לא, כי אם זה שריר שאני נוגעת, והשריר לא כואב לי. זה כאילו משהו פנימי יותר.
קשה מאוד להבדיל לפעמים בין כאב שהוא שריר לכאב שהוא עצם. באיזה מקום בעצמות? ברגליים למשל? מתחת לברך? בשוק?
כן.
בשוק זה יכול להיות כאב משריר, שמורגש כמו עצם, כי את לוחצת חזק. באגן הירכיים, איפה הכאב?
כן, בצד.
בטוסיק.
כן,
זה אזור של שרירים בצדי, גדולים, זה עניין של הגלוטוס מקסימוס. שימי לב אם הכאבים הם יותר ביום שלמחורת, שלמחורת הריקודי עם. ומצד שני, איפה את גרה? באיזה אזור? לא בדיוק את הכתובת.
באזור המרכז.
באזור המרכז. אני מציע לך להוסיף מגנזיום. כי באזור המרכז המים מותפלים, ובמים מותפלים חסר מגנזיום, וחוסר מגנזיום יכול לגרום לכאבי שרירים.
כן. אוקיי.
זה לדעתי כאבי שרירים ולא כאבי עצמות.
אוקיי. ואם זה בכל זאת, כן נגיד עצמות, יש
איזושהי
בדיקה?
יש בדיקה, אבל לכן צריך, יש הרבה בדיקות לכאבי עצמות, אבל כאבי עצמות ורק בחלק התחתון ורק פה, תבדקי אם זה יום-יומיים, אם זה יומיים אחרי. כלומר, ביום של ריקודי עם לפעמים מרגישים טוב. 24 שעות אחר כך אפשר, סליחה, לא מדבר ריקודי עם, על פעילות גופנית. כאבי שרירים טובים, בריאים, זה כאבים בריאים, כתוצאה מפעילות גופנית, מורגשים בדרך כלל אחרי 24 שעות מהפעילות.
וזה רק בזמן מנוחה?
אצל הרבה אנשים זה בזמן מנוחה, כי בזמן פעילות הגוף מתחמם, ואז לא מרגישים את זה. השרירים חמים, כי הם כל הזמן בתנועה. אבל מה שאני אומר, הוא נכון באופן כללי, הוא לא באופן פרטני. אז לכן אני מאוד מציע שגם כן יתייחס לזה הרופא, או האנדוקרינולוגית, שבכל זאת אני מציע לך ללכת אליה, כדי שהיא תבדוק ותראה שאת מקבלת מספיק. תעשי קודם כל את בדיקת הוויטמין D, ותקשי אליה עם כל הדברים, כדי שלא תשלח אותך אי לשוב פעם לבדיקות או משהו כזה.
כן. בסדר גמור. תודה
וגם
רבה.
וגם תעשי בדיקה, באותה בדיקה של CRP.
זה שקיעת דם?
זה סוג של שקיעת דם, כן. זה C-reactive protein, זה מראה אם יש מצב דלקתי בגוף. ושל CK. CK okay. ו-CPK, ב-CRP.
CRP ו-CK.
כן, כדי לראות, אז גם לרופאת משפחה יהיה קנה מידה יותר טוב, אם זה כאב שרירי, אם זה כאב דלקתי, כי כאבים שריריים הם יותר עם רמה גבוהה של CPK, וכאבים דלקתיים הם יותר עם רמה של CRP, לא נראה לי שזה משהו דלקתי, אבל צריכים לחשוב על הכל. אוקיי, רבותיי.
תודה רבה, שבת שלום.
בבקשה, שבת שלום ומבורך, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103.
ועכשיו, מחקר אחד קטן, על קצה המזלג.
כן, אני רוצה לשתף אתכם במחקר קטן, שאולי לדעתי הוא לא כל כך רלוונטי לארץ, אבל בכל זאת, כדאי לחשוב עליו. המחקר נעשה באוניברסיטת קופנהגן על ידי, מרוכז כל החומר על ידי פרופסור בשם דיוויד הורנר. והם בדקו את הקשר שבין תזונת אימהות בשליש הראשון של ההיריון, לבין הפרעות קשב וריכוז ואוטיזם בילדים. וזה נעשה על מספר גדול מאוד של אימהות וילדים, על 61,237 אימהות וילדים, ובדקו את התזונה בהיריון בהשוואה או בקורלציה אחרי שנים, אם הייתה שכיחות יותר גדולה של ילדים עם הפרעות קשב וריכוז ועם אוטיזם. עכשיו צריך לקחת בחשבון שהדברים האלה יש בהם הרבה משתנים, לא רק התזונה של האמא בהיריון. הרבה מאוד משתנים כמו גנטיקה, אנחנו יודעים שבהפרעות קשב וריכוז יש גנטיקה, וזה מופיע יותר במשפחות, יותר אצל אבות, יותר אצל ילדים. והסתבר שאמאות שבהיריון בחודשים הראשונים אכלו יותר ג'אנק פוד, כלומר אוכל עם יותר שומן מהחי, אוכל עם יותר סוכרים, אוכל עם יותר צבעי מאכל, ג'אנק פוד בזהו, השכיחות של הילדים עם הפרעות קשב ועם אוטיזם הייתה יותר גדולה, מאשר אמאות שאכלו יותר דגים, יותר ירקות ויותר פירות. והדבר הזה היה מובהק מבחינה סטטיסטית. אני חוזר על 61,237 אמאות וילדים. חלק מהמחקר הוא מחקר סטטיסטי ממאגרי מידע. כלומר, עשו שאלונים, לקחו שאלונים, שאלו את האמא מה היא אוכלת, מה היא אכלה. חלק מהמחקרים נעשו שילדים בגיל 10 נבדקו, ההורים לקחו את הדיאטה של ההורים, של האמא, ובדקו את הילדים בגיל 10 להפרעות האלה. אוטיזם אפשר לגלות בגיל מאוד מאוד צעיר, הפרעות קשב וריכוז, אם לא מודעים לזה בצורה קלה, אפשר לגלות בגיל 10 כבר הרבה יותר טוב. אז שימו לב, שימו לב ונחשוב, בארץ הבעיה היא פחות חריפה, כי בארץ יש יותר מודעות לתזונה, אנחנו אוכלים בארץ תזונה ים תיכונית, כמעט כל אישה בהיריון מודעת לתזונה, אנחנו אוכלים יותר סלטים, אנחנו אוכלים טחינה, אנחנו אוכלים חומוס, אנחנו אוכלים אוכל שהוא יותר בריא. אז אם אתן בהיריון, פחות שומן מהחי, פחות שומנים רבועים, פחות צבעי מאכל, פחות חומרי שימור, יותר תזונה ים תיכונית, יותר שמן זית, יותר ירקות, יותר דגים, ושיהיו לנו ילדים יפים, בריאים, חזקים, חסונים. זה המחקר. פרופסור דיוויד הורנר, אוניברסיטת קופנהגן, על הקשר שבין תזונה להפרעות קשב וריכוז, ואנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו?
צהריים טובים, פרופסור.
צהריים מצוינים.
העבודה שאתה עושה, השליחות שאתה עושה מעל ומעבר. אני מודה לך.
תודה רבה.
בשם כל עם ישראל.
תודה רבה, תודה.
עכשיו ככה, אני לאחרונה היו לי בעיות בהליכה.
רק תגידי לי בת כמה את?
76.
כן, ואיך קוראים לך או איך נקרא לך? דליה. אוקיי.
היו לי בעיות בהליכה. לא רצוף, אבל מדי פעם גררתי רגליים, שישבתי ככה את הבעונות יותר, והייתי אומרת לעצמי, תרימי את הרגל, תרימי. כמובן הלכתי אורתופד, שלח אותי ישר לנורולוג, עשיתי סיטי, ראש, וכתוב שמזהות הסתיידויות עדינות בגרעינים, בזליים.
גרעינים בזליים,
נוסף החומר הלבן סביב החדרים הלטרליים.
הלטרליים, כן.
כן, ניתן לזהות שינויים היפודנסיים.
היפודנסיים, כן.
עם מרכיב פוקלי כביטוי ללוקרויז קל.
אוקיי, לוקרויזיס, כן.
כן. ללא הדרה מוחית חריגה, ללא בצקת מוחית, אפקט מסה, אוסטיית קו האמצע, הרחבה מינימלית של חדרי המוח, וחללים תת-עכבישיים, ציטורנו...
לא, בסדר גמור, אני כבר מבין את הכל.
אוקיי, אוקיי. אחר כך, אז המשכנו עם MRI, ושם גם כן כתוב שינויים מיקרו-וסקולריים. איסכמיים, כרוניים, בחומר הלבן, בהחמרה לעומת הבדיקה הקודמת ב-2017, אני מציין שאז עברתי גם איזשהו אירוע מוחי קל, חולף, וזהו, עכשיו לאחרונה זה מתגבר לי, ואני מרגישה ראש כבד, כאבים מאחורי הראש למטה, ויש לי אי יציבות, וכמובן גם להתכופף, אני לא יכולה,
חוסר יציבות.
בדיוק.
תגידי לי, דליה, איזה עוד מחלות יש לך? סכרת, לחץ דם?
בטח, הסכרת, היא אם המחלות. כן, סוכרת יש לי.
ואיך הלחץ דם?
הוא בסדר.
ושומנים בדם גבוהים קצת בטח?
לא, אני מקבלת סטטור.
את מקבלת סטטור, אז יש לך שומנים גבוהים, אחרת לא היית מקבלת סטטור. שומנים מאוזנים.
מאוזנים עכשיו.
ולחץ דם את מקבלת גם משהו ללחץ דם והוא מאוזן?
הוא מאוזן לי בלי לקבל.
בלי לקבל, אוקיי. תראי,
השינוי... רגע, אני חייבת לציין שאני מקבלת חצי כדור, אבל לא ללח... אבל הוא גם כן של לחץ דם, דיזיאזיד.
דיזוטיאזיד.
כן, חצי כדור, בכדי, בגלל הסוכרת שהרופאה אמרה לי שהיא לא רוצה שיהיה לי אבנים בכליות, ש... זה יגרום לי להשתנה יותר מרובה.
הדיזוטיאזיד גורם להשתנה יותר מרובה.
כן.
תראי.
אבל הוא גם מוריד לחץ דם.
נכון, קצת. תגידי לי דבר אחר, בואי תספרי לי על הגרירת רגליים שלך. כשאת אומרת גוררת רגליים, ההליכה שלך השתנתה לצעדים קטנים יותר?
כן, כן, קטנים, ואתה יודע, יותר לקצה האצבעות האלה.
עכשיו, האם את מרגישה שהגוף שלך נוטה טיפה קדימה?
כן.
כן, הגוף נוטה טיפה קדימה.
כן, אני גם נופלת.
את גם נופלת.
כן.
אוקיי, אז יש גם ירידה בשיווי משקל. כן. עכשיו, בלילה יותר קשה לך להסתובב במיטה מצד לצד?
אני לא יודעת. אני לוקחת שני כדורים, סירקדין ונוקטורנו, חצי כדור ככה מתחת
זה על בשביל הצל, לישון.
לישון טוב, אז אני אשנת, זה גורם למשהו במוח?
לא, 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 אני רק שואל אם את מסתובבת מצד לצד בלילה.
לא יודעת, אני אשנה טוב עם אלה, וככה אני מעדיפה לישון טוב מאשר לא לישון כל הלילה.
את צודקת. כשאת הולכת, את לפעמים מרגישה שהרגליים נדבקות כאילו לרצפה?
כן.
עכשיו, כתב היד שלך השתנה?
לא.
לא השתנה. האותיות לא נעשו יותר קטנות, יותר מחודדות?
לא, יש לי כתב יד טוב, יפה.
כן.
זה ברור.
עכשיו תגידי לי, בגיל 76 בדרך כלל יש אור פנים יבש. האם במצח האור שלך הוא שומני קצת?
לא, יבש.
יבש.
כן.
קוף. האם כשאת הולכת, את מטלטלת ידיים לצדדים או ידיים יותר קפואות?
מזיזה. תמיד
הזזתי
ידיים.
כן. האם סך הכל, את יותר איטית גם בהתנהלות היומיומית שלך?
כן, הכל איטית שלי. גם החשיבה איטית, הכל איטי.
אוקיי, תראי, יש לי לפחות לפי הסימנים, סימנים של סוג של הפרעה, שהיא הפרעה במערכת המוטורית. וזאת מחלה מהמשפחה של המחלות האקסטרה פירמידליות. של צעדים קטנים, של הידבקות לרצפה, של נטייה של הגוף קדימה, של איטיות כללית. וזה יכול להיות מוסבר על ידי אותם בעיות שהיו לך ושרואים אותם בגרעיני הבסיס. במוח היה לך אירוע מוחי באזור, אירועים מוחים קטנטנים. מה שיש לך בבדיקת MRI זה שיש לך שינויים של כלי דם. כלומר, בגלל הסכרת ובגלל הלחץ דם, ובגלל השומנים בדם, בעיקר בגלל השומנים בדם והסכרת, יש לך סתימה, שהיא די נורמלית לגיל דרך אגב, של כלי הדם הקטנטנים, רק שנייה, דליה. של כלי הדם הקטנטנים, וחלק מהם זה באזור שקשור למה שאת מתארת. עכשיו, את ה-MRI, את הבדיקה האחרונה שישבו, עשו לפני 8 שנים. ב-2017 אמרת לי, והיום אנחנו בגיל 2025. אז 8 שנים, שזה יותר גרוע, זה נורמלי שזה יותר גרוע.
די.
את צריכה ללכת לנוירולוג, ויכול מאוד להיות שהוא יכול לתת לך תרופות ולשפר לך את ההליכה.
הוא אמר לי, אין מה לתת לך, אין מה לעשות, זהו. ולכן אני מתייעצת איתך.
נוירולוג אמר לך, תיארת לו את ההליכה, הוא שאל אותך את השאלות
שאני... הלכתי לו, הבאתי לו את ה-MRI, את ה-CT.
לא, הוא ראה איך את הולכת?
כן.
הוא בדק לך את התנועות של הידיים?
כן.
כן, והוא לא מצא כלום.
הוא אומר, לא, אין מה לעשות. וזה מדכא אותי.
תראי, אני הייתי, זה שאין מה לעשות, אני לא בדקתי, אז אני לא יכול לדעת, אבל אני הייתי מציע לך לבקש הפניה לפיזיותרפיסט. ולראות, שהוא יבדוק ויראה לשפר את ההליכה שלך. אבל מבחינה שלי, יכול להיות שאין מה לעשות, בגלל שיש נזק מוחי קטן, אני חוזר קטן, באזור שקשור לשיווי משקל.
שזה לא ידרדר לי יותר.
אם את מקבלת טיפול ואת מאוזנת מבחינת סוכר, ואת מאוזנת מבחינת השומנים בדם, אז זה מה שיש לעשות, אין מעבר. השאלה אם לא להוסיף לך איזשהו כדור לשפר את ההליכה.
איזה אפשר?
זה צריך לראות, זה יכול להיות החל מאזילקט דרך... זה צריכים לבדוק בשביל לדעת. אני לא יכול להגיד לך ככה, מה שאני אגיד לך, אני סתם אזרוק שמות של תרופות.
אז אני צריכה ללכת לנוירולוג נוסף?
תלכי לנוירולוג נוסף, תגידי לו שאת הולכת בצעדים קטנים, שאת נדבקת לרצפה לפעמים, שהרגליים נדבקות לרצפה.
זה נכון.
שאת יותר איטית בהתנהלות שלך. וכל הדברים האלה יכוונו אותו להבחנה שקשורה למערכת המוטורית, וזה מתאים למחלה או להפרעה אקסטרה פירמידלית. יש מערכת פירמידלית שהיא מערכת מוטורית בגוף, במוח, והפרעות במערכת הזאת יכולות לתת את זה, ויש כמה מחלות שיכולות לגרום לזה. אני לא רוצה להגיד שמות של מחלות, כי זה לא לעניין. מבינה?
ומה הכאבים הזה בראש,
מאחורה? זה יכול להיות מעמוד השדרה הצווארי. זה יכול להיות כאבים מהצוואר. אצל הרבה אנשים הכאבים האלה יכולים להיות כאבים צוואריים. הם יכולים, אין לך שום דבר במוח, אין לך שטף דם, אין לך גידול, אין, הרי שאין. ובעיות בכלי דם וסתימות של כלי דם קטנים לא נותנים כאבי ראש. הכאבים האלה יכולים להיות או ממתח שרירי, או משינויים בעמוד השדרה, וסביר שהם קשורים לשינויים בעמוד השדרה.
כן, יש את זה לכולם.
כן.
כן. תודה לך, כמה שאני מודה לך.
כל טוב.
תודה לך ושבת שלום.
שבת שלום ומבורך והרבה בריאות. אוקיי, מי איתנו על הקו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום. נדבר את דוד.
כן, דוד.
אני בן 77.
כן.
הבעיה שלי, יש לי כחכוך כזה בגרון כבר כמה חודשים, והייתי אצל אופי אף אוזן מגרון, והוא שלל ריפלוקס, מסתכל לי, הכניס לי מצלמה דרך האף, ואחרי זה הרופא, משפחה, הלכה לכיוון של אלרגיה, וגם זה לא עזר.
זה לא עזר או זה לא נבדק? עשו לך בדיקות אלרגיה?
לא, לא עשו לי. נתנה לי כדורים נגד אלרגיה. אלרג'י.
זילרג'י.
זילרג'י, כן.
וזה לא עזר.
לא.
אני בכל זאת הייתי מנסה להפנות אותך לאלרגולוג, כדי לבדוק ולשלול אלרגיה. זה כמה זמן יש לך את הכחכוך הזה?
כבר כמה חודשים, יש 4 חודשים. וזה כבר מתחיל...
אתה לוקח איזה שהם כדורים ללחץ דם?
לא.
אתה לוקח איזה שהן תרופות אחרות קבוע?
כן.
איזה תרופות אתה לוקח?
מירו.
כן.
איך קוראים לזה? לריבן.
כן.
אני עם סטרס.
כן, כי סטרס יכול לגרום לכחכוך בגרון. לפעמים כחכוך בגרון הוא סוג של טיק.
כן, אז...
כשאתה במתח זה יותר גרוע?
לא, זה... מה שמעניין, שזה כל יום עד הצהריים. אחרי צהריים כבר לא.
ומה אתה עושה בבוקר כשאתה קם?
מה זאת אומרת?
מה הסדר היום שלך? מתי אתה מתעורר בבוקר?
8:15, משהו כזה.
ומה אתה עושה במהלך הבוקר?
יש, לפעמים אני הולך לשמוע הרצאות, לפעמים...
יש לך יותר מתח בבוקר מאשר אחר הצהריים? המתח הרגיל.
יכול להיות, אני קם במתח, כן. כשאני קם מהשינה... אני קם לחוץ.
אתה קם לחוץ, אז זה יכול מאוד להיות שהבעיה שלך, שהכחכוך הוא סוג של טיק, של סטרס.
אז מה...
מתי אתה לוקח את הלוריבן? לפני השינה?
לא, אני לוקח הרבה. כן, גם לפני השינה.
מתי אתה לוקח לוריבן? אם בוא תגיד לי, מתי במשך היום וכמה אתה לוקח?
לוקח זה... 3-4.
וואלה. קצת כן, הרבה. מתי את הראשון?
בבוקר. אני לוקח חצי כדור בעצם.
חצי בבוקר.
כן.
ומתי את השני?
צהריים. צהריים.
אוקיי, וצהריים אתה לוקח כדור שלם.
כן, גם אחרי צהריים, וגם בערב. גם בלילה.
כלומר, אתה לוקח 4-5 כדורים.
כן, ואני גם לוקח את המירו, אבל...
מירו אתה לוקח 30 או 45 מיליגרם?
45.
תראה, אני הייתי מציע, אתה לוקח הרבה לוריבן.
כן.
אתה לא יכול להוריד את זה בבת אחת. אבל יכול מאוד להיות שצריכים להחליף לך, לתת לך עוד איזשהו כדור אחר שירגיע. לדעתי יש סיכוי סביר שהכחכוך בגרון הוא סוג של טיק, של מתח, של סטרס. אבל אני הייתי מציע לבקש מפסיכיאטר שייתן לך, שיוריד לאט לאט, לאט לאט את הלוריבן, וייתן לך אולי עוד משהו פעם ביום להרגיע את מערכת העצבים.
כמו מה?
כמו זיפרקסה, בכמות, זיפרקסה בכמות קטנה. זיפרקסיה. זיפרקסה.
כי אני אגיד לך, למה אני עלי הרבה לא ריבנים? כי כל הכדורים האחרים שניסו פסיכיאטר בזמנו לתת לי, הם עשו לי רק רע, הם לא עזרו לי.
העניין הוא עניין של כמות, של מינון, כן? כי אפשר לתת לך כדורים במינון שנותנים לילדים, ואז כי הם נותנים לך במינון גדול, אז זה עושה לך לא טוב.
גם המירו, למשל, הוא עושה לי רעד ברגליים, ואני לוקח לוריבן בשביל שיפסיק לי את הרעד ברגליים.
כן. תשמע, אז... אני בכל זאת הייתי הולך לפסיכיאטר ומבקש שינסה לתת לך משהו במינון מאוד מאוד קטן בכלול, במקום הלוריבן, או להוריד לך חלק מהלוריבן. כי תראה, עוד מעט הלוריבן, אתה לוקח עכשיו 5.5 כדורים, אני מבין. כשאני סופר את מה שאתה אומר לי. 5.5 כדורים, עוד מעט יצא לקחת 6.5, 7.5, אתה מכור לזה. אז להפסיק את זה בבת אחת אי אפשר.
כן.
אתה מבין?
כן.
ויש כדורים אחרים, מהמשפחה של הכדורים, שהם כדורים שנותנים אותם בכמויות גדולות, במצבים נפשיים קיצוניים, אפשר לתת אותם בכמויות קטנטנות, כן? ואני חושב שזה יכול לעזור לך, ואז אפשר לנסות לאט לאט להוריד את הלוריבן, ולקחת אותו רק לפי הצורך, או לקחת רק 2 ביום, או 3 ביום, ולא יותר. או להחליף את זה לקלונקס, מעט, או...
זהו, אני חושב שהקלונקס לא עשה לי טוב.
אוקיי, אז לכן אני אומר שאתה צריך פסיכיאטר שיאזן אותך.
אוקיי, הוא לא הצליח, אז... בסדר. בגלל זה אני לוקח את הלוריבנים.
תראה, יש עוד פסיכיאטרים, אולי תראה, אין פה חוכמה, זה לא שהוא לא הצליח.
כי הוא נתן לי כל מיני כדורים.
כן, צריך לנסות. כן.
ואתה אומר ללכת לפסיכיאטר?
ולנסות לבקש תרופות אנטי-פסיכוטיות במינונים מזעריים.
אתה הייתת כמו הוויפרקציה?
כן, למשל.
טוב.
במינונים מזעריים. חוץ מזה, אפשר לתת לך תרופה שנקראת... לא, זה לא טוב. ריבוטרי לא טוב. בסדר. משהו מהמשפחה הזאת, אבל עוד פעם, במינונים מזעריים. כמו שנותנים לילדים.
אבל... יש לי OCD, אז אני צריך דווקא מינונים גבוהים, לא?
לא, 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 OCD אתה מקבל את המירו, ל-OCD. ואז אפשר להעלות לך את המירו בעוד קצת. איך אתה לוקח את המירו, בבוקר או בערב?
אחרי צהריים.
אחרי צהריים. צריך עוד... אוקיי, מה שלא יהיה, יש לך כל מיני בעיות שמחייבות התייחסות פסיכיאטרית. והקרקוך בגרון הוא יכול להיות חלק מתיק והוא יכול להיות חלק מ-OCD. ואם אתה קם בבוקר בסטרס, זה מסביר את זה שזה יותר בבוקר. בדרך כלל ב-OCD, בערב בדרך כלל אתה יותר רגוע, אתה מול הטלוויזיה, אתה יושב בשקט, אתה לא יוצא, אתה עם פחות אנשים, נכון? וכשאתה עם אנשים זה יותר גרוע.
כן.
כן. אוקיי.
אפשר לשאול עוד שאלה? משהו קצר?
אם זה... אז תחכה דקה, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות וחדשות, ואנחנו מיד חוזרים אליך. בסדר? תישאר על הקו. חזרתי ואיתי אותו צוות נהדר, מאירה פרץ ואייל פרנקו, חימו מפיקים, עדן בן אריה לדיגיטל, אליעזר בן יהודה על הלייב, רן לודן אחראי על השדור ב-103 FM ומיטל נברו ב-104.5 FM, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ואנחנו עדיין עם דוד ששאל אותי את השאלה. כן, דוד, רציתי לשאול עוד שאלה, ורק נזכרתי בשם של התרופה שאנחנו גם נותנים לפעמים לילדים, ריספירדל, ריספירדל, חצי מיליגרם, כמות קטנה, יכולה לפעמים... ריספירדל? ריספירדל, או ריספונד. נדמה לי
שהייתי... יכול להיות שלקחתי את זה פעם לשינה בערב?
אני לא יודע, יכול להיות, אבל זאת תרופה שאפשר להוסיף אותה בכמות קטנה, ולראות איך... איך אפשר טיפה להוריד את הלוריבן, כי הלוריבן אתה תעלה ותעלה, וזה יפסיק להשפיע, כי אתה כבר לוקח 5.5 כדורים, וזה לדעתי קצת יותר
מדי.
ריספירדל או ריספונד. ורצית לשאול אותי עוד שאלה, כן דוד.
תראה, בשנת 2021, גילו לי סרטן ההרמונית, ואני עברתי הקרנות, לארבע הקרנות, ואז ה-PSA, שהוא היה 10, הוא ירד ל-0.008, ומאז, כל 3 חודשים, אני עושה בדיקה PSA,
כן.
וזה כל הזמן עולה, וזה מלחיץ אותי.
לכמה זה הגיע?
זה הגיע ל-0.47.
לא, 0.47 זה עדיין סביר. אבל תשמע, לא. אתה צריך, אתה במעקב אורולוגי? אתה עושה סימן שאתה לא במעקב אורולוגי.
לא, אני במעקב, אבל הם לא עוזרים לי, הם לא... זה מתמחים, יש שם מתמחה, ואני שואל אותם, אני אומר, תראה, אבל זה כל הזמן עולה. אז עד כמה זה יכול לעלות?
תראה, אני אגיד לך משהו. אם יש חס וחלילה התפתחות של המחלה, אז זה יקפוץ לך ל-4, 5, 6, 8, 10, ולא מ-0.8 ל-0.4. אז זה לא... לא זה, אבל יש תמיד אפשרות. אם אתה מרגיש איזה תלונות נוספות, כאבים בעצמות, כאבים בשרירים, משהו?
לא, עשו לי עוד פעם PET-CT, והם לא גילו שום דבר.
לא, אז אם עשו לך PET-CT, לזה חתרתי, אם עשו לך PET-CT, ואין והכל שום דבר, אז אתה בסדר גמור, אז אין לך מה לחשוש.
אבל למה, אני מדבר עם אנשים אחרים, שעברו יחד איתי, אצלהם זה לא עולה.
אבל אתה לא יכול, אבל אתה לוקח, לכן אני אומר לך, לעלות מ-0.008 ל-0.4, זה לא דבר שצריך להדאיג. בעיקר אם PET-CT תקין. אם PET-CT לא היה תקין, אז היו התייחסויות אחרות. אם היית אומר לי, זה קפץ לי מ-0.08 ל-2, ל-5, ל-10, גם לא ל-2 או ל-5, ל-10, אז הייתי אומר, רק רגע, יש פה משהו לא בסדר. אבל אתה צריך לדעת בחשבון, מה שאנחנו יכולים לראות זה אם המחלה התעוררה או לא התעוררה, או אם המחלה שלחה גרורות או לא שלחה גרורות. עשו לך PET-CT, וה-PET-CT נקי. כלומר, אין גרורות, מחלה לא חזרה, ולפעמים יש עלייה ב-PSA. עכשיו, PSA זאת לא בדיקה ספציפית. מספיק שיש לך עצירות. מספיק שקיימת יחסי מין או עוננת. מספיק שרחבת על אופניים. מספיק שעשית פעילות גופנית או הייתה לך עצירות או משהו כזה. שה-PSA יכול לעלות לפני הבדיקה. אז לכן גם המליצים, לפני בדיקת PSA, לא לעשות את זה ולא את זה ולא את זה ולא את זה ולא את זה.
כן,
ואני מכיר. אז לכן אני חושב שאתה יכול להיות רגוע, ולהישאר במעקב אצל רופא אורולוג.
מתי זה מתחיל להיות, כאילו, שזה מתחיל להיות בעייתי, באיזה רמה?
תראה, זה לא רק הרמה, זה גם המהירות של הרמה. ואני מניח שבודקים לך כל חצי שנה, או כל 3 חודשים, או כל 9 חודשים PSA, נכון? כל חצי שנה בודקים לך.
לא, התחילו בכלל כל 3, ועכשיו עברו לכל חצי.
אוקיי, כל חצי שנה. אז אם בעוד חצי שנה, פתאום רואים שזה קופץ ל-4 או ל-5, זה משמעותי. אבל אם זה עולה ל-0.5, אז זה לא משמעותי. ואם זה יעלה ל-5 ולא ל-0.5, ישלחו אותך עוד פעם ל-PET-CT. אבל אם יקרינו לך את ההרמונית, אז בדרך כלל זה...
לא,
זה...
לא.
יקרינו לך אותה. יקרינו לך אותה.
Yeah. טוב, אז...
אגב, רק שתדע שהרבה אנשים, בסביבות גיל, אני אומר, בסביבות גילאי ה-80, כשיש סרטן ההרמונית, לא מנתחים. לא מטפלים. משאירים, הרבה אנשים... יש להם סרטן הרמונית בלי סימפטומים, בלי סימפטומים, עד כמה ה-PSA שלך הגיע במצב החמור ביותר?
10.
לא שמעתי?
10.
עד 10, אוקיי. אוקיי, אז אני הייתי, קודם כל, אתה, מתי עשית את ה-PET-CT?
לפני חודשיים.
נו, אז תראה, תלך לי, איך אומרים? תישן בשקט.
כן?
כן, כן.
וואה.
תישן בשקט. תישן בשקט.
באמת, כל הכבוד, אתה... הייתי בלחץ אימים.
לא, אין מה להיות בלחץ. מ-0.08 או 0.08 ל-0.47, אם בנוכחות PET-CT תקין, תהיה רגוע, בעוד חצי שנה תעשה עוד פעם את ה-PSA, אם אתה רואה שזה עולה יותר, אז יחליטו אם לעשות עוד פעם PET-CT או לא, אפשר תמיד להקרין אם צריך עוד הקרנה אחת, אפשר תמיד לתת טיפול... שהוא טיפול ביולוגי.
נתנו לי באמת את הזריקות האלה, שזה הרג אותי, הזריקה הזאת.
כן, אז למה זה הרג אותך?
לא יודע, זה מחליא, החליש אותי.
בסדר, החליש אותך, עשה לך גלי חום, אז מה? זה עובר.
אני מפחד שירצו לתת את זה עוד פעם.
נו, אז אם יתנו לך, אם יצטרכו, יתנו לך, תראה, היום, אני רוצה להסביר לך דבר אחד. היום לא מתים... מסרטן ההרמונית. היום לומדים לחיות עם סרטן. אני חוזר, היום לומדים לחיות עם סרטן. פעם סרטן הייתה גם מחלה, שלא היו אומרים את השם סרטן, היו אומרים המחלה, או המחלה ההיא. היום אנחנו יודעים שעם הטיפולים שישנם, חלקם ביולוגיים, חלקם תרופתיים, חלקם קרינתיים, חלקם אימונולוגיים, חלקם כימיים, אפשר לחיות עם סרטן. אצלך גילו את זה בשלב מסוים, אצלך גילו, טיפלו בזה, אתה מאוזן, אתה במעקב של PET-CT. את הדבר הזה, כל זמן שאתה במעקב ושומע בקול האורולוג, תהיה רגוע.
הבנתי.
תהיה רגוע, תהיה רגוע, דוד.
הרגעת אותי, מה? הרגעת אותי, למה אני, כל פעם שאני רואה שזה עולה, והטסטוסטרון יורד, אני חושב.
הטסטוסטרון, ואם יציעו לך את הזריקות, הזריקות אמורות להוריד את הטסטוסטרון. התרופות אמורות להוריד את הטסטוסטרון. אז אם יציעו לך את הכדורים או את הזריקות, תיקח אותם. גם אם זה מחליש אותך, וגם אם זה עושה לך גלי חום, זה טיפול, זה בזה שומר עליך. אז תהיה טיפה יותר חלש, הרי אתה לא קם בשש בבוקר והולך לעבוד בבניין, נכון?
לא.
לא. אז זהו.
הרגעת אותי, באמת, מאוד מאוד מודה לך.
כל טוב.
תודה.
כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו?
שלום.
שלום, פרופסור קרסו.
מודה באשמה, עם מי אני מדבר?
שלום לך, פרופסור. שלום. אני פשוט שמעתי את כל השיחה הקודמת, וחשבתי ששכחת אותי.
לא, איך אני יכול לשכוח אותך? מאירה פה יושבת ועושה לי כל הזמן, ישנה מאזינה נחמדה על הקו. כל הזמן היא עושה לי את זה.
תודה רבה לך, פרופסור יקר, שבת שלום.
שבת שלום המבורך, כן.
אני ריקי, בת 83.
כן.
וקרה לי מקרה מאוד לא נעים, אני נפלתי.
כן.
לפני איזה 3 שבועות בערך. בהתחלה לא היו לי כל כך כאבים, אני נפלתי על הרגל, ונחבלתי בעמוד השדרה. התחלתי לקבל כאבים חזקים בגב, הלכתי לרופא, ועשו לי סיטי, ומצאו לי שחוליה L1 שבורה.
שבורה או דחוסה?
שבר דחוס.
שבר דחוס, אוקיי.
שבר דחוס. ו-D10 רק סדוקה, ואנחנו לא מדברים עליה כאילו.
בסדר, אז בואי, בסדר. אז בואי נדבר קודם כל על שני הדברים בכל זאת. למרות שלא מדברים עליה, אנחנו נדבר עליה.
כן.
החוליה הסדוקה, הסדק יעבור.
כן.
החלוקה, החוליה הדחוסה, היא לוחצת על עצב, והיא גורמת לך לרוב הכאבים.
כן.
קודם כל, מתי זה קרה? לפני כמה שבועות?
בערך 3 שבועות.
אם זה קרה לפני 3 שבועות, אני צריכה... בימים האלה להרגיש קצת קצת יותר טוב וקצת קצת פחות כאב, נכון?
אני מרגישה קצת פחות כאב.
כן.
והייתי אצל רופא מומחה עמוד שדרה אתמול.
כן.
והוא הציע לי ניתוח קיפופלסטיה.
קיפופלסטיקה. זה ניתוח מאוד פשוט, שבו מכניסים מחט. זה כן. לא ניתוח פתוח, לא פותחים את עמוד השדרה, אלא מזריקים, מכניסים מחט.
כן, אבל עושים פתח.
כן, פתח קטן, פתח מילימטר. קטן של כמה מילימטר, כן, כדי כן. להכניס דרכו מחט.
כן.
מנפחים את החוליה,
כן.
מזריקים לתוך עוד צמנט, והחוליה שנדחסה, פותחים אותה, מרחיבים אותה.
כן.
זה הרחבה של החוליה, ואז הלחץ מהעצב יורד. והקיפופלסטיקה זה פרוצדורה שעושים אותה תחת שיתוק, תחת רנטגן, תחת שיקוף. עושים את זה בטשטוש בדרך כלל, או בהרדמה, או בטשטוש.
כן, לרוב, טשטוש הוא אמר, כן, לי בהרדמה מקומית.
כן.
אבל אני נורא פוחדת, פרופסור. אני נורא פוחדת, זה גב, וזה המון עצבים שם.
לא, 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 תראי, הכניסה היא לא דרך העצבים, הכניסה היא כניסה, לא, תראי, זה פרוצדורה שאנחנו עושים אותה הרבה. עכשיו, אם את פוחדת מאוד,
מאוד,
אפשר
מאוד.
גם לא לעשות את זה.
והכאבים, מאוד.
והכאבים ירדו יותר לאט.
כן, אבל מה יקרה עם החוליה עצמה?
החוליה עצמה לאט לאט תתאושש ותהיה יותר צרה, אבל צריך לראות, לפעמים הכאבים ממשיכים הרבה זמן, אבל בדרך כלל, איך ידעתי שאת מרגישה קצת יותר טוב? כי לוקח 3-4 שבועות...
אני צריכה פחות כדורים שבהתחלה.
זה קנה מידה לשיפור.
כן, כן.
בדרך כלל, אחרי 3 שבועות יש ירידה בכאב, ואחרי עוד 3 שבועות עוד ירידה בכאב, ולאט לאט הכאבים נסוגים.
פרופסור, כן. אבל יש סיכוי שזה יחלים גם בלי הניתוחון הזה?
יש סיכוי שזה יחלים בלי הניתוחון.
גם בגילי?
גם, ודאי גם בגילך, אבל הרבה יותר זמן זה ייקח.
אני נורא פוחדת מהניתוח.
זה
לא
המילה, אני אגיד לך למה את מפחדת. כי קוראים לזה ניתוח. לכן את מפחדת.
הוא קורא לזה ניתוחון.
זה או בדיוק. אז יש הבדל בין ניתוח לניתוחון. ניתוחון זה...
אומרים שהנוזל הזה שהוא מזריק...
זה צמנט.
זה נוזל עד שהוא מתקשח, וזה עלול לדלוף באיזשהו מקום בעמוד השדרה,
זה היה פעם. כי מה שאנחנו עושים היום, זה נדיר מאוד שזה קורה, מה שעושים היום, זה מנפחים, קודם כל מכניסים ומנפחים בלון, ורואים שהבלון הוא בדיוק במקום הנכון, ויודעים בדיוק מהו הנפח, ולנפח הזה מזריקים את החומר בכמות מדויקת, כדי שלא ידלוף. ותלכי למישהו שעושה את זה הרבה.
אני הלכתי למישהו מומחה לעמוד שדרה, אבל הוא אומר שלא בטוח שהוא ינתח. לא בטוח.
לא,
הוא אומר, יכול להיות, אני מנתח, אבל לא בטוח. מי שיהיה תורן באותו יום.
לא, אז אני לא יודע מה להגיד לך, אני לא יודע מי יהיה תורן באותו יום.
בדיוק, גם אני לא יודע.
אבל יש לך ביטוח פרטי?
בבקשה, לא.
אין לך ביטוח פרטי. תראי, אני לא יודע מי, אני מניח שגם אם הוא לא ינתח, הוא יהיה ליד המנתח. תראי, גם רופאים צעירים שמנתחים, הם לא מנתחים לבד. רק תדעי.
אחוז ההצלחה, פרופסור, בניתוחים האלה.
בואי אני אגיד לך משהו. אם אני ואת נהיה באותו חדר,
כן.
עם אישה בהיריון בחודש שלישי, אז סטטיסטית, את תהיי בהיריון בחודש ראשון, אני אהיה בהיריון בחודש ראשון, והיא תהיה בהיריון בחודש ראשון. את שתלתי מה אחוז ההצלחה. אם זה מצליח, זה 100% הצלחה. אם זה לא מצליח, זה 100% כישלון. אבל אני אומר לך, הסיכוי שהניתוח הזה לא יצליח הוא מאוד 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 קטן. הפרוצדורה סך הכל היא מאוד מקובלת ומאוד פשוטה.
כן.
הבעיה היא שאני לא יודע מי עושה את זה, מה הניסיון שלו, מה לא הניסיון שלו, אז אני לא יכול להגיד לך. אם היה לך ניתוח בביטוח פרטי, הייתי אומר לך, תלכי באופן פרטי למנהל מחלקה שעושה את זה הרבה. אבל אני יכול גם להגיד לך,
אני לא מכירה...
שלא משנה לאן תלכי.
כן.
גם אם רופא אחר יעשה את זה,
כן.
תמיד רופא בכיר נמצא בחדר לידו ועושים את זה ביחד. אף ניתוח, גם אנשים לפעמים חושבים שינתח אותי סטאג'ר. הסטאג'רים לא מנתחים. רופאים מתמחים כן מנתחים, אבל הם לא מנתחים לבד. יש תמיד רופא בכיר איתם. את מבינה, אנשים לא מבינים שסתם...
כן. אם הכאבים פוחתים לי.
אם הכאבים פוחתים, את יכולה...
אני יכולה לחכות עם הניתוח.
כן, את יכולה בפירוש לחכות עם הניתוח.
זה לא יגידו לי אחר כך מאוחר מדי.
לא יגידו לך מאוחר מדי. תראי, אל תחכי שנה. אבל אם את רואה, אני אומר, למה שאלתי אותך על 3 שבועות יותר טוב? כי בדרך כלל זה קנה המידה שמתחיל להשתפר. ואני מניח שעוד שבועיים תרגישי עוד יותר טוב. אם את רואה שכל שבוע, כל שבועיים, את מרגישה יותר טוב מהקודם, ואת משתמשת בפחות תרופות, אז את בכיוון הנכון.
אז כאילו לחכות עם הניתוח.
הייתי מחכה עם הניתוח עוד 3-4 שבועות, ורואה מה קורה, ואני פה נמצא בעוד 4 שבועות.
ברשותך, יש לי עוד שאלה.
בבקשה.
לא לגביי.
בבקשה.
אני לגבי אחי.
בבקשה, בן כמה הוא רק תגידי לי?
לוקח המון
רק
שנים.
רק שנייה, ריקי.
המון
ריקי,
שנים.
ריקי.
בן 60.
בן כמה הוא?
בן 60.
כן, ומה הוא לוקח המון זמן?
הוא לוקח פרייזולין.
כן.
250, 2 כדורים.
בגלל רעד ראשוני?
לא, וטריל 200, פעמיים 3.
פעמיים או 3?
200 יחידות.
1200, כן.
ביום, ו-500 פרייזולין.
בגלל...
לא היה לו תודה לאל שום מקרה, שום התקף כבר לפחות איזה 15 שנה. הוא מאוזן, אבל כן. בכל זאת הרופא אומר לו להתמיד עם הכדורים. אני רוצה לשאול אותך אם זה לא יכול להזיק כל כך הרבה שנים תרופות קשות כאלה.
לא, הן לא קשות. בואי נעשה סדר. פרייזולין זו תרופה שהיום כמעט ולא משתמשים בה,
כן.
שנותנים אותה לאפילפסיה בילדים.
כן.
והיום משתמשים בה רק לרעד ראשוני, כן. אבל היא תרופה טובה נגד רעד ראשוני, ונותנים אותה הרבה שנים.
כן.
הרבה מאוד שנים יש ניסיון עם פרייזולין, כי היא מהדור הראשון, או הקודם, קודם, קודם של תרופות נגד אפילפסיה לילדים.
כן.
טריל זו תרופה עם הרבה מאוד ניסיון, זה הטגרטול שהיה פעם, וזו תרופה שנועדה להינתן לכל החיים. יש ילדים עם אפילפסיה, שהיום הם אנשים מבוגרים, כמו אח שלך למשל,
כן.
שמקבל אותה הרבה שנים.
כן.
כלומר, כל זמן שהוא מאוזן, אני בתור רופא לא הייתי לוקח את הריסק להפסיק אותו. כי ב-80% אם הוא יפסיק אותה לאט לאט לא יקרה שום דבר. אבל ב-20% יכול להיות התקף. ואז המחלה כאילו יכולה לחזור.
אז אנחנו לא רוצים את זה.
ואנחנו לא רוצים את זה. לכן הרופא שלך צודק, הרופא שלו צודק, ואומר לו, תשמע, הגוף שלך רגיל לתרופה, אתה רגיל לתרופה, סך הכל, כל כך הרבה שנים גם המינון הוא קטן, חילוף החומרים
שלך. קטן, פרופסור. כן. תריל 1,200.
כן, ואת פרייזלון 500 מיליגרם, זה שני כדורים של 250.
ותריל שישה כדורים של 200.
זה לא שישה כדורים, זה שלושה כדורים. שישה כדורים של 200?
כן. 1,200.
1,200 מיליגרם, זה כמות סבירה.
כן. כן.
הוא בודק את הרמה של תגרטול בדם כל כמה
הוא
זמן?
הוא בודק, הוא בודק.
והרמה מאוזנת.
מאוזנת,
אז גם כן, אמרנו, כן. אני לא, אני, אם הוא היה הפציינט שלי, לא הייתי מציע לו לשנות טיפול. הייתי מציע לו גם, כמו כן. שהרופא שלו ממליץ לו, כן. להמשיך אותו דבר, לא להמשיך. לשנות שום דבר, ולהיות שקט.
להמשיך.
אני הייתי אומר, להמליץ רק עוד, להמליץ
הוא
רק...
הוא לוקח קומדין, כי יש לו פרפור, פרוסדורים ומסטן
מיטרלי. מסטן מיטרלי מלאכותי.
בבקשה, מלאכותי, כן, מסטן מיטרלי מלאכותי.
שום בעיה.
איך קוראים לזה? לא, לא ביולוגיה.
כן, שינית. כן, מלאכותי.
כן, מלאכותי. כן.
כי אם ביולוגי... אם ביולוגי...
עכשיו, יכול להיות שיש התנגדות בין הקומדין לתרופות, לטריל ולפריזולין?
תראי, הוא לוקח קומדין כבר כמה שנים, נכון?
כן.
והוא לוקח פרייזולין וטגרטול וטריל הרבה שנים.
הרבה שנים.
אם היה התנגדות כבר היו רואים אותה, נכון?
לא, הבעיה היא שהוא לא יכול לאזן את ה-INR. הוא לא יכול. לא שבוע אחד זה 4, שבוע אחד זה 3-2, שבוע אחד זה 3-6. הוא לא יכול לאזן.
הוא אוכל הרבה ירקות ירוקים?
לא אוכל, לא אוכל בכלל ירוק.
נזהר?
לא אוכל.
כן. תראי, פה, תראי, ההבדל, כדאי שיהיה בסביבות 3.
כן,
בקומדין.
כן, נכון, כן? נכון.
אני לא הייתי מפסיק, כמובן, את הקומדין, אסור לו להפסיק, אסור לו להפסיק, אסור לו להפסיק.
והוא לא יכול להחליף את זה לאליקוויז או פרדקסה או דבר כזה.
הבעיה שאנחנו, אין לנו ניסיון, יש לנו ניסיון נהדר עם אליקוויז ופרדקסה בפרפור פוסדורים. אין מספיק ידע וניסיון בקומדין. לגבי תקופות ארוכות, ולכן הרופאים לא אוהבים, מי שהתחילו עם קומדין לא אוהבים להחליף קומדין. קומדין זה התרופה, אמנם היא מאוד מאוד ישנה, אבל היא טובה ואיתה אנחנו יודעים, ואנחנו לא רוצים לשחק ולנסות לעשות ניסיונות ולהעביר לאליקוויז 5 מיליגרם כפול 2, כמו שנותנים בפרפור פרוסדורים או במצבים אחרים. אני לא מומחה לזה, אבל אני הייתי, אני חושב שגם הרופאים שלו לא המליצו לו להחליף לאליקוויז, אלא להמשיך עם הקומדין.
הם ממליצים לו להמשיך עם הקומדין.
כן, אני הייתי שומע בקולם.
כן, כן, אבל מאוד קשה לאזן את העיניים.
כן, בסדר, אם הוא בתחומים זה בסדר.
עם הכדורים שלו, פרופסור, זה לא מתנגש?
לא מתנגש, לא מתנגש, לא מתנגש. לא מתנגש, ועוד דבר, אני לא יודע מה האפשרויות הכלכליות שלכם,
כן.
אבל יש היום אפשרות לבדוק את ה-INR בבית.
כן, אבל המוכר בעצמו אמר שיש שתייה של 20%.
בסדר, שתייה של 20%, אז אם יהיה לו...
לא, פתאום יכול להיות לו 3-8.
זה נכון, יכול להיות לו
3-2.
3-6 יכול להיות לו, אם זה 3.
כן, כן.
אוקיי, זה מה יש.
זה
מה יש, הוא חי ככה כמה שנים, אני מאחל לו עוד 60 שנה לפחות.
פרופסור יקר, אתה מאוד מאוד עוזר לי, ואני מאמינה בך, קודם אלוהים, אחר כך אתה, פרופסור.
כל טוב, הרבה בריאות שתהיה לכם.
תחזיר אותי אולי לשידור, שאני אוכל להגיד לה שתעלה אותי אם אני אצטרך.
אני שומעת אותך, היא שומעת אותך.
היא שומעת אותי, כן.
כן, כן. היא לוקחת אותך, בסדר גמור. היא לוקחת אותך אליה.
אני מתקשרת שיעלו אותי.
היא לוקחת אותך עכשיו אליה. כן, אנחנו נמשיך ומי איתנו על הקו. הלו?
צהריים צהריים טובים, פרופסור קרסו.
צהריים מצוינים.
מדבר דוד, אני בן 60.
כן, דוד, אני איתך.
אני לצערי עברתי שני ניתוחים בהפרש של שנה, בעמוד שדרה בגף תחתון, L4, L5, L5S1, עקב לחץ והקרנות לרגליים. הבעיה לא נפטרה, עדיין כאבים ברגליים וכאבים במקום של הניתוח, ומה שרציתי לשאול אותך...
סליחה, מתי היה הניתוח הראשון ומתי השני?
2019-2020.
ולמה היה? בגלל צלקות? בגלל צלקת
של... לא, בגלל שארית של לחץ, ולא הבטיחו לי שזה ישתפר. אמרו לי את האמת, אמרו לי יכול להיות שזה לא ישתפר, אבל אני לקחתי גם את הסיכון, וגם אני הייתי צעיר יחסית, בוא נגיד בין 58-78, ורציתי להיפטר מהכאבים, ולדעת שעשיתי כל מה שאפשר.
אוקיי.
מה שאני מבקש לשאול אותך לגבי טיפול בגלי רדיו, RF.
כן.
עשיתי טיפול אחד כזה, והוא אכן, אני מרגיש שעשה לי הקלה. ורציתי לשאול אותך לגבי, א', לגבי הטיפול, והאם כדאי וכל כמה זמן לחזור עליו, והאם אפשר להאריך את הזמן, או להעלות את הטמפרטורה על מנת שהאפקט יהיה יותר טוב.
אוקיי, אז בואו קודם כל נסביר למאזינים במה מדובר. RF זה ראשי תיבות של רדיו פריקוונסי, גלי רדיו. גלי רדיו הם גלים שיוצרים אנרגיה, והמכשירים שיש לנו ממירים את אנרגיית גלי הרדיו לטמפרטורה. ואז אנחנו מכניסים מחט לעצב, או לעצב כפי שיש להגיד בעברית, שהוא העצב הלחוץ או הכואב, ואנחנו מחדירים את האנרגיה של הרדיו שצורבת את העטיפה של העצב ומנטרלת אותו. עכשיו, אנחנו לא יכולים לדעת, יש לנו סטנדרטים כמה אנחנו מעלים כל פעם את הצריבה. אפשר לנסות לעלות טיפה יותר, טיפה פחות. מצד אחד אנחנו לא רוצים לגרום לנזק, שיגרום לנזק יותר חזק, או לנזק חס וחלילה גם מוטורי, שזה נדיר אבל יכול להיות. ומצד שני, זה טיפול יעיל, שאפשר לחזור עליו לפי הצורך.
הבנתי, הטיפול שעשו לי זה היה ב-42 מעלות 10 דקות אחרי שהגיעו למקום, אתה יודע,
כן, חיפשו אותו, הזריקו טיפה חומר ניגוד, ראו בדיוק שנמצאים במקום.
לא רק זה, גם אמרו לי להרגיש מתי אני מרגיש את הכאב, מקרים לי עד למטה,
עד לרגל. כן,
כן, אוקיי. רציתי לשאול עוד שאלה לגבי טיפול באורטוקין.
כן,
על מה מדובר בבקשה?
אוקיי, אורטוקין זה טיפול שדומה ל-PRP. במה מדובר? אורטוקין זה טיפול שאנחנו לוקחים דם מהחולה. אולי אני אתחיל ב-PRP. לוקחים דם מהחולה, מסרכזים אותו בצינטריפוגה, ומפרידים את הכדוריות, את הפלטלטס, את הטרומבוציטים עם סרום מהדם. בטרומבוציטים יש פקטורי גדילה, ואותם מזריקים למקום. אורטוקין, הפעולה היא מאוד מאוד דומה, במבחנות מיוחדות, והוא עושה דבר מאוד דומה, ויש כאלה שאומרים שהוא יותר טוב, ויש כאלה שאומרים שזה אותו דבר. אבל פה עושים אינקובציה, פה לוקחים דם מהחולה, מכניסים אותו למבחנות מיוחדות, עושים אינקובציה באינקובטור, באינקובטור ל-24 שעות, מחלקים את הכמות לשלושה מזריקים, ומזריקים את זה למקום בשלוש הזדמנויות. אם יש לך שם צלקות, אני לא יודע מה להגיד לך. אם רדיו פריקוונסי עזר לך, אני לפני שהייתי הולך לאורטוקין, הייתי עושה עוד פעם רדיו פריקוונסי.
הבנתי, אוקיי. ומה דעתך לגבי אוסטאופתיה? טוב בכל מקרה?
טוב בכל מקרה, כי זה משחרר לך טיפה, זה מרפא את השרירים, כי הרי מה קורה? השלט שלנו, ברגע ששרירים מקובצים, יש יותר לחץ על העצבים. ברגע שהם משחררים לך בעדינות, ואוסטאופתיה הוא טיפול מאוד מאוד עדין, אז זה משחרר לך. תעשה שניים, שלושה טיפולים באוסטאופתיה, ארבעה, ותראה איך אתה מרגיש, אתה מרגיש יותר טוב, יש אנשים שזה משמר אותם.
הבנתי, אוקיי. שאלה אחרונה ברשותך.
בבקשה.
בנושא כאב, כי אני מתמודד עם כאבים. עכשיו, נתנו לי כל מיני משככים, הם עושים לי לא טוב במוח, בוא נקרא לזה ככה. אפילו לאחרונה, המדבקה של הבוטרנס, אני קיבלתי קביעה מאוד גדולה באזור של הבטן, ולא חשתי בכאב, והתחילו גם תופעות לוואי אחר כך.
רגע אחד, לא קיבלת קביעה לא בגלל המדבקה.
לא, 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 לא. קיבלתי קביעה ולא חשתי בכאב, ברור. לא ראיתי עד שבת כן, זוגי כן. אומרת, מה זה, נשרפת.
לא, אני חשבתי שיש אנשים שהם אלרגים למדבקה, לכן חשב, ושזה יוצר של לא. פוחית, לכן חשב, זה נדיר, אבל לא. חשב, לא, אוקיי.
אבל קראתי לאחרונה, איזה מאמר של דוקטור בשם...
לא משנה.
בדיוק לא אגיד. שמדבר על משככי כאבים טבעיים, שהשם שלהם זה למשל פלמיטואיל, אתנול אמיד והונוקיול. ורציתי לשאול לדעתך בנושא.
הם מדברים על דברים ניסיוניים. גם אגב, גם מורפין זה משהו טבעי. יש לנו רצפטורים למורפיום במוח. גם חומרים כמו מורפינים, קנבינואידים, הם חומרים שיש לנו במוח. יש לנו מורפינים טבעיים, קנבינואידים טבעיים.
הכוונה היא שהם לא ממכרים ולא גורמים לשום תופעות לוואי, זאת הכוונה או שאלה, ואחד מהם, ההונקיול, למשל, נאמר שהוא מופק מעץ מגנוליה, אתה מכיר את
ה... מכיר את המגנוליה ומכיר את הזהו, אני לא ראיתי מחקרים קליניים שמאשרים את החומר הזה, ואני עד כמה שאני יודע, הוא לא עבר את כל הבדיקות, עד כמה שאני יודע, ואולי אני לא בקי בספרות האחרונה, אבל בינתיים זה לא חומר שנמצא בשימוש במרפאות כאב, זה לא חומר שאנחנו מכירים את היעילות שלו, עד כמה שאני יודע, הוא גם לא עבר דאבל בליינד.
אבל הוא לא יכול להזיק או יכול להזיק?
אני לא יודע, אין לי ניסיון איתו.
הבנתי.
לי אין ניסיון איתו. מה שלא יהיה, אני מציע לך להוסיף SSRI. SSRI הם תרופות, אמנם אתה מכיר, הם מעלות את הסרוטונין במוח. והסרוטונין הוא אחד המרכיבים שמדכאים כאב מהמוח לעמוד השדרה. אז ברגע שאתה מעלה את הסרוטונין במוח, הסרוטונין משמש כחומר אנלגטי, כחומר נגד כאב.
אני מבין.
וזה חשוב לדעת. לכן, בסדר?
אני מאוד מודה לך.
כל טוב, כל טוב. זה רבותיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מספרי הטלפון שלנו, הוא למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, 103 FM, 104.5 FM, חזרנו, ומי איתנו לדקות האחרונות של השידור. הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
תבורך.
תודה רבה, אם יש לי
הכבוד. למען הקהילה.
תודה.
בבקשה, שמי יוחאי, סימון.
כן.
אני בן 75 וחצי.
כן.
בדרך כלל חלוטין, בריא לחלוטין.
עד 120.
כן. אני שוקל 53 קילו, מאז הצבא.
כן, אתה מהטיפוסים המרגיזים האלה, אני אומר את זה באהבה, אבל...
תודה, תודה. אני לאחרונה הגשתי משהו לא בסדר עם העצמות שלי, בקצרה, כאילו לראות אותך, אז אני עשיתי קודם כל צפיפות עצם, אוקיי?
ויש לך אוסטאופורוזיס.
אני אגיד לך במהר מאוד. WHO תקין ערך T בין פלוס אחד למינוס אחד, אוקיי?
לא, 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 אל תקרא לי, אתה קורא לי את כל הדברים הרגוטינים, אני לא צריך, תגיד לי רק מה השורה האחרונה.
אוקיי, השורה...
יש לך אוסטאופורוזיס או יש לך אוסטאופניה?
לא, אוסטאופורוזיס ערך T קטן מ...
קטן ממינוס אחד. זה בסדר, לא את זה, זה הסטנדרטים.
כן,
מה התשובה שלך, לא התשובות הכלליות של ההנחיות?
אז עשיתי עוד רנטגן.
לא, 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 רק שנייה, יוחאי, בוא נעשה סדר. אתה קורא לי את הפירוש של הממצאים.
כן, נכון.
בסוף כתוב לך, אצלך יש אוסטאופניה, או אצלך יש אוסטאופורוזיס, בסוף של העמוד.
כן, אוסטאופורוזיס, נכון.
יש לך אוסטאופורוזיס.
כן.
אוקיי, מה השאלה?
השאלה היא, גברתי גם רנטגן צילום אגן פוס פרקי ירחיים, אוקיי?
כן.
רשום שינויים ניווניים בפרקי ירחיים S, S-I-G.
S-I-G, sacroiliac joint דו-צדדי, אוקיי.
אין, נכון. אין עדות לשבר.
אוקיי.
אותו דבר. עכשיו עשיתי גם ככה ביצוע רנטגן עמוד שדרה סקרלי.
סקרלי, כן.
סקרלי, כן. הממצאים שינויים ספונדי...
ספונדילארטריטים.
וייתכן דיסקת תרוניים בגובה L5
S1.
S1.
כן.
ללא עדות לדחיסה.
כן.
אוקיי?
בוא תשמע, יוחאי.
ואני, הכאבים מינורים לגמרי, רציתי לשאול, השאלה היא ככה, האם אני יכול לקחת, יש זריקות שיכולים לחזק את העצמות שלי, כמו, ומה אני יכול לקחת, בבקשה, לכאבים מינורים.
תראה, אם הכאבים הם מינורים, אני מציע לא לקחת שום דבר. ואם הם, ואם מאוד, ואם הם יותר ממינורים, כך אופטלגין, כך אקמול, כך משהו מינורי. זה דבר אחד. עכשיו, אתה בגיל 75 פלוס. בגיל 75 יש שינויים ניווניים בעמוד השדרה. אז השינויים הספונדילופטיים שיש לך ב-L5-S1, והשינויים שיש לך במפרק הסקרואיליאק ג'וינט, זה ה-SIJ, כן, הם שינויים נורמליים לגיל. אז אתה לא, אז לא צריכים להיכנס. עכשיו, אם באמת, אני לא הצלחתי להבין ממך, עם כל הרצון הטוב, את השורה האחרונה של ההבחנה של הצפיפות עצם. אבל אם יש אוסטאופורוזיס, תבקש
יש.
אז תבקש שיפנו אותך לאנדוקרינולוג, שיעשה לך בדיקות שקשורות לאוסטאופורוזיס. בגיל 75, בגיל 75, להרבה גברים, אוסטאופורוזיס זה לא רק מחלה של נשים. אצל נשים היא מתחילה בגיל יותר צעיר. אצל גברים היא מתחילה בגיל יותר מבוגר. אם האוסטאופורוזיס קשה, יש כדורים שנותנים לך פעם בשבוע, כמו פוסוונס, או פעם בחודש, כמו... או פעם בשנה... עזוב, עזוב, אל תקרא לי את הערכים, אני יודע אותם, כמה ערך תיק קטן וכמה ערך תיק גדול. עזוב.
כן. ו...
אז לכן אני מציע לך, תפנה, אם יש אוסטאופורוזיס, תפנה לאנדוקרינולוגית, שתיתן לך, תראה את הבדיקות, ותיתן לך את הטיפול.
אני מאוד מודה לך, פרופסור קרס.
כן, ומאיתנו על הקו. הלו?
שלום.
שלום.
צהריים טובים.
צהריים טובים, אם יש לי הכבוד.
פרופסור קרסו.
כן.
אני בעילום שם.
בסדר גמור, אבל לא בעילום גיל.
לא, תגיד אני אגיד. קודם כל אני רוצה לברך אותך על כל התוכנית שלך.
תודה.
כל כך הרבה שומעים ואני מאזינה קבועה ובעלי שנים שומע.
תודה.
ועל כל מה שאתה עוזר והעזרה שאתה נותן לאנשים, תבורך.
תודה רבה. רק מה הגיל שלך עוד לא אמרת לי?
הבעיה היא של בעלי, אז אני אגיד את שלו.
את הגיל שלו, נכון.
הוא בן 77.
כן.
אז ככה, לפני כ4 חודשים היה לו אירוע מוחי.
כן.
שהרגל ויד ימין נפגעו.
נפגעו לשיתוק או נפגעו לחולשה?
זה היה סוג של חולשה.
אוקיי.
והמצב של הדיבור שלו הוגדר כאפזיה.
כן.
הוא היה בשיקום, הוא עדיין מקבל כרגע, הוא כבר השתחרר מהשיקום, הוא מקבל טיפול דרך הקופה לנאי תקשורת, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, אבל הוא רוצה לדעת, לשמוע כאילו ממך, אם יש לו סיכוי כלשהו לחזור לדיבור שהיה לו לפני, כי המצב הוא מאוד מאוד לא כל כך טוב.
אני רוצה לשאול אותך, ישנם כמה סוגים של הפזיות. הוא מתקשה בדיבור, הוא מתקשה בהיגוי, או הוא מתקשה בהבנה?
לא, הבנה הוא מבין, ההיגוי שלו, יוצאים גם מילים לא
פשורות. אוקיי, עכשיו, כלומר, כשאת אומרת לו דברים, הוא מבין בדיוק מה את אומרת.
כן.
שהוא רוצה לדבר, יוצאים מילים שהם ג'יבריש כזה.
נכון, נכון. או שהוא נתקע, וזה
לא... או שהוא נתקע, זאת הפזיה מוטורית, מה שנקרא. אוקיי, תראי, הדיבור שלו יכול להשתפר. אני לא ראיתי את ה-CT שלו, אני לא יודע בדיוק איפה הנזק, הנזק הוא נמצא במוח בצד שמאל, ואני מניח ואני בטוח שבעלך היה ימני, לפי מה שאת מתארת לי. הוא היה ימני...
האירוע היה בצד שמאל.
האירוע בצד שמאל, אבל בעלך הוא ימני.
כן, כן.
כן, לכן אמרתי, האירוע היה במוח השמאלי, והשיתוק הוא בצד ימין. וההפרעה נכון. בדיבור קשורה לאותו צד של הדיבור. ולכן קשה לי לדעת אם זה היה אירוע קטן או אירוע גדול, מה גודל הנזק במוח. מה שלא יהיה, אני מניח שלחזור לדבר כמו שהוא דיבר קודם, בצורה שוטפת ומהירה, אני מניח שהוא לא יוכל לחזור. אבל יש סיכוי טוב שהדיבור שלו ישתפר. הוא ידבר יותר לאט אולי, הוא ידבר יותר ברור. אבל קשה לי מאוד להעריך את זה, כי אני לא בדקתי, לא ראיתי, לא שמעתי. והשונות בין חולה לחולה, היא שונה לא רק בין חולה לחולה באופן אובייקטיבי, אלא גם במידת הנזק ובגודל הנזק המוחי שקרה. מצד שני, זה קרה לפני 4 חודשים.
בערך.
אנחנו, יש לעוד לפחות 8 חודשים לעשות שיקום ולהשתפר. אנחנו מאמינים שאנשים בשנה הראשונה יכולים להשתפר שיפור גדול, אם הם עובדים קשה על עצמם, ואחרי שנה השיפור הוא יותר איטי. כלומר, מה שאנחנו משיגים בשנה הראשונה, זה חלק גדול מהשיפור שאפשר להגיע אליו. 4 חודשים זה עוד מוקדם מדי כדי לעשות את הערכה.
זאת אומרת, כדאי לו בכל מקרה להמשיך
כדאי להמשיך עם השיקום בדיבור, ועם הפיזיותרפיה, ועם הכל, כדי ש... ולעבוד קשה ולהתאמץ, כי יש לו עוד לפחות 6-8 חודשים שהוא יכול בהם להשתפר יותר טוב. שלפיזיותרפיה ולשיקום הדיבור יש אפקט טוב.
כן. אוקיי.
ולא להתייאש.
זה קצת קשה, אתה נכון. יודע, בן אדם פתאום מאבד, אחד שהיה קורא ושומע והכל.
אבל לקרוא הוא יכול, נכון?
לא, אז יש לו גם בעיה בקריאה, הוא לא יכול להקריא לי, הוא קורא...
לא, הוא לא יכול להקריא לך, אבל הוא יכול לקרוא ולהבין, נכון?
כן, אבל זה לוקח לו...
יותר זמן.
הרבה זמן, כן. הרבה זמן.
כן. הוא... איך הראייה שלו, שדה הראייה שלו לא נפגע, אני מניח. או שלא בדקו.
רגע, אנחנו בבדיקה, אז אני יודע.
אוקיי.
רק רופא עיניים רע, אבל עוד לא עשינו...
עוד לא עשיתם שדה ראייה, כן. אבל הוא נתקל בדברים שהוא הולך? הוא רואה דברים בצד ימין או בצד שמאל?
לא, לא.
לא, הוא לא נתקל.
דווקא בסדר, הוא הולך, אומנם הוא צריך לשים מקל, אבל...
אוקיי.
גם את המקל לפעמים הוא מוריד.
זה סימן טוב.
כן.
להמשיך בפיזיותרפיה ושיקום בדיבור, לא להתייאש.
אוקיי.
לא להתייאש. אוקיי.
תודה רבה לך.
הרבה בריאות, כל טוב. כן, ומי איתנו? הלו?
שלום לך, פרופסור קרא.
שלום וברכה.
שמי ציפי, שם בדוי.
כן.
ואני מתקרבת לגיל 88.
כן, אני איתך ציפי.
את הגלוקומה... גילו לי ב-2009.
כן.
את הקטרקט עשיתי ב-2011, בפעמיים, פעם ימין, פעם שמאל, במהלך השנה.
כן.
ונשאר לי קטרקט משני.
כן, שאותו אפשר לנקות בצ'יקצ'וק, במכון, עם לייזר.
כן. אז משכתי את זה עד היום.
למה?
כי פחדתי סיבוכים.
לא, אבל קטרקט משני לא, אין סיבוכים בדרך כלל. זה כאילו מנקים את העדשה עם לייזר, כלי דם שצומחים על העדשה המלאכותית, מפריעים לך, מנקים את זה עם לייזק, כמו שכאילו עושים ספונג' על העדשה. אוקיי, עכשיו, מה השאלה שלך?
השאלה שלי, הלכתי
לבדיקה
אצל הרופא שלי, ואמרו לי שזה כל חצי שנה הולכת לבדוק את הגלוקומה.
כן.
בבדיקה האחרונה, לפני איזה חודש בערך, יש הרעה.
מה הלחץ שלך בעין?
בדרך כלל יש לי לחץ נמוך. בדרך כלל זה היה, בדרך כלל יש לי 10-11. בפעם האחרונה שהייתי אצלו, אם אני לא טועה, היה לי 15-16.
15-16 זה עדיין תקין.
כן. והוא כתב, הוא כבר רצה לשלוח אותי לניתוח גלוקומה,
no.
יש הרעה בריאה, לפי הבדיקות של ה-OCT.
ברור לי, ברור לי, ברור לי.
הוא ראה שיש הרעה.
יש הרעה בשדה ראייה, וה-OCT מראה שיש, אוקיי.
כן. יש לי גם שיקום המלצות, אם זה מעניין.
לא, זה לא, זה לא...
לא, בסדר. אז עכשיו הוא אמר לי, או שתלכי לעשות את הקטרקט משני, או
לניתוח קטרקט. אלה שני דברים שונים.
כן.
הגלוקומה, הגלוקומה היום הניתוחים שעושים, הם שמים שם שסתום קטן.
סליחה, לא שמעתי.
אלה שני ניתוחים שונים לשתי מטרות שונות. כן. הקטרקט המשני, מנקים פשוט את העדשה, זה פעולה שנמשכת כמה שניות, וזה עושים באופן אמבולטורי, ושמים לך טיפות ואת הולכת הביתה, וגלאוקומה זה ניתוח שבו גם כן עושים אותו היום אמבולטורי, כן. עושים כן, לך אותו, אבל שם בדרך כלל היום את הניתוחים לגלאוקומה, הם ששמים שסתומים בתוך, שסתום קטן של 70 מיקרון בתוך העין, בניתוח שנמשך חצי שעה, 3/4 שעה, ואלה שני דברים שונים.
כן, אני יודעת, אבל אז הוא אמר לי, או שאני אעשה את הקטרק משני, ואחרי זה שאני אעשה את הבדיקות עוד פעם של OCT, אחבור אחרי חודש-חודשיים, והסדר ראייה, ואז הוא יחליט לגבי הגלוקומה.
אני חושב שזה רעיון טוב, כי את הקטרקט המשני אפשר לנקות, ואז הוא יכול לראות בדיוק אם ההפרעה בשדה הראייה שלך נובעת בגלל הקטרקט המשני שמסתיר כן. לך את שדה הראייה, או הגלאוקומה שגרמה לנזק לעצב הראייה.
כן, אבל הפחד שלי שחלילה בזמן הטיפול המשני הזה, הרשתית תיפגע.
תראי, הפחד הזה הוא יכול... הרשתית יכולה להיפגע בין כה וכה בגלל הגלאוקומה, אבל 3 חודשים אני לא חושב שזה זה יכול להיות הגורם. מה גם שהלחץ שלך הוא 15-16, כלומר אם היה לך לחץ 25-30, אז זה היה דבר אחר. אבל פה אני הייתי מתייעץ עם עוד רופא עיניים. אני לא...
אז הלכתי...
לא קשיר, אני כן, לא קשיר לייעוץ הזה.
כן, הלכתי, והם אומרים אותו דבר.
נו,
אבל שיש סיכון בקטרק משני, יש סיכון. גם הרופא הזה אמר, וגם פעם שנייה שהלכתי להמלצה.
נו, אז יש לך דעה משני רופאים מומחים. הייתי שומע בקולם?
כן, קבעתי כבר תור עם הרופא שניתח אותי בזמנו.
אני הייתי שומע בקול של שני הרופאים שאמרו לך אותו דבר, והייתי שומע בקולם. אני לא רופא עיניים, ואני, כן. השיקולים שלהם הם ודאי יותר מומחים ממני, והייתי עושה מה שהם אומרים. ואנחנו חייבים לסיים, כי הזמן שלנו חלף, ועוד כבר ברקע. כל טוב.
תודה.
כל טוב. זהו, רבותיי, סיימנו להיום. לא לפני שנודה למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים, לעדן בן ארי שאחראית על הדיגיטל, לאליעזר בן יהודה שאחראי על הלייב, לרן לודין שאחראי על השידור ב-103 FM ולמיטל נברו ב-104.5 FM. תודה לכם המאזינים שהייתם איתי, אני הייתי רפי קרסו. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי עם התוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת טובה ושקטה, ולהתראות בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה שעה, אלא אם יהיו חגים או משהו כזה, מי יודע. כל טוב.